C'est mal de faire payer. טוב, הבנו שהמטרה שלנו בלימוד פה זה לא לעבור על כל הפרטים של ההלכה, כי זה כל אחד צריך לעשות בעצמו, אין קיצורי דרך. אבל קצת לעלות להבנה של המושגים, מודעות, דגשים. פה יש דוגמה, אלף דבר שצריך לדעת אותו. הדוגמה לדבר שאין לנו הרבה מה להוסיף בפן המעשי. כלומר, ארבע פרשיות, שבת הקרובה נקרא פרשת שקלים, אחרי זה ששבת הפסקה, זה פרשת תרומה, אחרי זה פרשת זכור, פרשת פרה, פרשת החודש. עכשיו מה צריך לעשות? לשמוע, זהו. עם האזרח הפשוט, לא מצפים שום דבר חוץ מלשמוע את פרשת שקלים, זכור, פרה והחודש. אבל אינו דומה מי שעומד דומם בבית הכנסת והקריאה עוברת לידו, אין לו מושג, יש לו מושג קל מאוד מה זה, מי זה, למי שמבין מה קורה פה. זה למשל פרשת זכור, שהשכן הוא חומר זה דורייטה, זה אפילו איחוד משמעותי, אם הוא קיים את המצווה או לא, כי אם הוא חושב שהוא סתם לא יודע, קוראים איזה משהו בתורה, הוא לא מתכוון לצד ידי חובה, הוא לא קיים מצווה. כמו שאדם נכנס לסוכה, אחד בסוכה, אבל אחרי לא מודע לזה, לא יודע שהם סוכות, לא הסתגל למעלה, אחד, הוא לא קיים מצווה. למרות שהוא טכנית היה בסוכה. אז אני חושב שכל ארבעת הפרשיות האלה חשוב מאוד להבין. נראה לי שגם כל בן אדם באשר הוא לא אוהב לעשות דברים סתם. אנחנו לא אנשים שסתם. אנחנו אוהבים להבין מה אני עושה, מה קורה פה, למה באתי לישיבה, למה אני הולך לצבא, למה אני מתחתן, למה אני עובד, למה אני הולך לישון, למה אני קם בבוקר, זה ברור, אבל אנחנו לא עושים דברים סתם. אז למה בעבודת השם אפשר לעשות דברים סתם? שום הצדקה. אז אנחנו ננסה להבין ממש במילים ספורות, בעזרת המשנה ברורה, סעיף קטן א', בסימן דף פ', מה זה שקלים, זכור, פרה, חודש. הדגש שאני רוצה להדגיש זה רק גם קצת בעזרת רש"י, זה לא הופיע פה, רש"י מסכת מגילה. עקרונית, חוץ מפרשת זכור, אולי פרשת פרה, זה דרבנן. זאת אומרת, שקלים ופרה, בחודש בטח דרבנן, זכור זה דאורייתא, פרה יש דעה לא ממש ברורה שזה גם דאורייתא. אבל גם הרבנן, זה לא, שורה לפדיבנו, זה לא סתם. רבנן קמו יום אחד ואמרו, תקראו פרשת שקלים. זה נשען, זה מבוסס על דברים שמהתורה. אותו דבר פרה, אותו דבר החודש, ובטח זכור. טוב, אז נראה את השולחן ערוך רגע, סעיף א', ראש חודש אדר הסמוך לניסן, שחל להיות בשבת. למה סמוך לניסן? כי משני אדרים, כמו שנה שעברה, שנה הבאה, אז יהיה באדר שני. פה נדברים בצו שראש חודש בשבת, השנה לא, ראש חודש יהיה ביום שלישי רביעי. קוראים פרשת שקלים שהיא כתיסה, עד מסי דקר נחושת. אני מדלג, סעיף ב', בשבת שנייה מוציאים שני ספרים, באחד קורא פרשת השבוע, ובשני קורא זכור, שבת שלישית, לא משנה, שבת רביעית מוציאים שני ספרים, באחד קורא פרשת השבוע, בשני קורא פרשת פרה, מפרשת חוקת, ד', בשבת חמישית, שהוא לא משנה, קפטן באדר, מוציאים שני ספרים, באחד קורא פרשת השבוע, ובשני החודש זה לכם מפרשת בו. אלה ארבעת הפרשיות. שמעניה, באמת, מה רוצים איתנו פתאום ברצף של חודש אדר, מוציאים כל פעם חודש שבת אחת הפסקה, מוציאים שני ספרים. אומר המשנה ברורה, ואומר בקיצור, הנה ארבע פרשיות. והוא חזל, כן, דרבנן. תקנו לקרוא את ארבע פרשיות בשנה, מראש חודש אדר עד ראש חודש ניסן, לזיכרון, ארבעה דברים. עכשיו פעם אנחנו רוצים להבין מה זה פירוש המילה זיכרון. מישהו שוכח, כן, זכר מעשה בראשית, זכר יצא ממצרים, זכור עד אשר עשה לך עמלק, מה נשכח? אז צריך באמת להבין לעומק את המושג של זיכרון. הראשונה היא פרשת שקלים. לזיכרון, מצוות מחצית השקל. שוהים מחויבים ליתן ללשכה, לקרומן התמיד בכל שנה. מסביר את זה בסעיף קטן ב', אין לנו זמן, אני אגיד את זה בקיצור. התורה מצווה אותנו, פרשת כתיסה, להביא תרומה ללשכה. פרשת גניסה זה גם המניין, כל אחד הביא מחצית השקל, הדל לא ימית והשיר לא ירבה, כדי לראות בדיוק כמה יש בעם ישראל, כדי אסור לספור אנשים, סופרים מחציות שקל, אבל בעצם גם כשלא מונים את עם ישראל, ולא כל שנה כמובן מונים, זה תרומת הלשכה. כל אחד מאיתנו, משרד השם שמנה בית המקדש, צריך לתרום את תרומת הלשכה, שיהיה תקציב לבית המקדש, שנת התקציב של בית המקדש היא מראש חודש ניסן עד סוף אדר שנה אחרי זה. צריך לקנות קורבנות, שמן למנורה, קטורת, קיצור, כל עבודות המקדש, תחזוקה ויין וכו'. זה בא מכספי עם ישראל, זה דבר מאוד חשוב, שעם ישראל שותף, כל אחד שותף בממונו, גם בגופו, אבל גם בממונו, בעשיית המקדש. המשנה אומרת במסכת שקלים, שבאלף באדר משמין על השקלים. כלומר, לא מחכים ליום האלף ניסן, שאז הכסף כבר צריך להיות בקופה, אלא חודש לפני משמיעים, עודים בכל עם ישראל, רבותיי, נא להביא כסף לתרומה. והמשנה אומרת, מי שלמד מסכת שקלים, בתתוו היו פותחים שולחנות, התחילו לגבות, בקפה ממשקנים, מי שלא שילם, באים אליו הביתה והוצאה לפועל ולוקחים לו את הכסף שהוא חייב. זה היה כשבית המקדש היה קיים. אומר המשנה ברורה, היום זה זיכרון. כלומר, בגלל שכשבית המקדש היה קיים ויהיה קיים, הוא אומר שזיכרון זה לעתיד. אז לא נגד היה, אלא יהיה. וכיוון שכשבית המקדש השלישי בנה עזרת השם בימינו, בראש חודש אדר פחות או יותר ישמיעו לשקלים, אז אנחנו רוצים לזכור את זה. איך אומר הרמב"ן, שהדברים לא יהיו זרים בעינינו. כשבנה בית המקדש, תום שקלים, פרה אדומה, מה זה, מאיפה הבאתם את זה? אז לא, אנחנו מכירים, כולם יודעים שיש, אנחנו גם מתים זכר מחצית השקל, נדבר על זה עוד שבועיים, בפורים, תרומה, זכר, אבל אומר המשנה ברורה, זכר לדברים האלה. רש"י אומר במגילה יותר מזה. רש"י אומר שאנחנו בעצם עושים היום את מה שעשו אז. הרי מה עשו אז? ישמיעו, יקריאו פרשת שקלים או כל דבר אחר, תביאו שקלים ואחרי זה הביאו. עכשיו כשאנחנו לא מביאים, מה אנחנו עושים? לא אומרים, טוב, אין לנו כלום. דיברנו פה בשבועות האחרונים על תרומות ומעשרות. אפשר להגיד היום, אין לנו כהנים, ודאי, אין לנו מעשר שני לעלות לירושלים, אז בואו נעזוב את זה. לא. מה שאפשר אנחנו עושים, אנחנו מפרישים מעשר ראשון, לא תמיד נותנים ללוי, מפרישים תרומה, לא נותנים לכהן, מעשר שני לא עולים לירושלים, אבל לפחות את ההפרשה, את החילול, המטבע, מה שאפשר עושים, מה שנשאר עושים. הרב זצ"ל באורות קורא לזה עוצרים, שומרים, מה שאפשר. עכשיו, מכל המצווה של השקלים, המצווה היא להשמיע ולתת. לתת אין, להשמיע יש, אז אנחנו עושים את זה. כלומר, לפי רש"י בעצם, זה אולי, כמו שאומר המשנה ברורה, זיכרון מדרבנן, אבל אנחנו עושים בדיוק את מה שעשו אז, בעניין הרוחני של ההשמעה. לא העניין המעשי, כן, אין למי לתת היום את הכסף, אבל העניין של הקריאה, של התודעה, של הידיעה שאני חלק מעם ישראל, ואנחנו אמורים לתרום כל אחד את חלקו לבית המקדש, זה קורה גם היום. אז זה העניין של פרשת שקלים. כלומר, זה לא סתם איזה זיכרון רחוק, או בעזרת השם ציפייה לעתיד, אלא זה רצף. יש רצף של השמעה על השקלים. הלאה, פרשת זכור, תראו סעיף זין בשולחן ערוך. יש אומרים שפרשת זכור, פרשת פרה אדומה, חמי לקרותה מידי אורייתא. פרה אדומה זה סיפור. למה השולחן ערוך אומר פרשת פרה, אבל זכור זה דבר שמפורש בתורה. כולנו יודעים, סוף פרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך עמלק, בדרך בצאתכם ממצרים וכו'. יש מצוות עשה היום, לזכור את אשר עשה עמלק. אומרים הראשונים, מה זה זיכרון? שכחה בערך פעם בשנה. יש נטייה לאנשים לשכוח דברים אחרי שנה. אז פעם בשנה תזכור את זכור את אשר לך עמלק, מצווה מהתורה. התורה ציוותה, זה לא זכר ומנהג, לא יודע מה, זה ממש מצוות עשה מהתורה. לכן אומר השולחן ערוך, צריך לדאוג שיהיה מניין ויש ספר תורה. וכמו שאמרתי, כל אחד מאיתנו שמגיע בית הכנסת פרשת זכור, אומר, אני עכשיו מקיים מצווה מהתורה. זה לא זכר, זה לא שמירה על מה שאפשר, זה ממש ממש המצווה שלא השתנתה כי הוא זה מאז עד היום. ממש המצווה מתרג מצוות, לזכור, כל המשתמע מלאק, שורש המלאק, תומעה, רוע, אויבים, לא חסן עם ישראל, דברים רעים שצריך לדעת, תחס אליהם ולזכור אותם וללחם בהם. אז זה ממש מצווה מהתורה. כן, זה הפרשה השנייה.
זה דווקא בתורן בגלל המן?
כן, זה גמרא אומרת, להקדים זכירה לעשייה. לפני שמוכרים אותו צריך לזכור, להבין.
שגם למובן, חודש מהגמרא,
איך זה קשור? זה נראה. באמת בשאלה שאתה אומר, לגבי המלאק, אז גמרא אומרת, להקדים זכירה לעשייה. אנחנו יודעים גם היום, במלחמות של ישראל עם אויבינו כרגע, חלק מהיכולת שלנו לנצח זה להבין. להבין שאנחנו צודקים, אנחנו אנשים טובים. יש פה רוע שיורה טילים על עם ישראל או הורג לילדים בכבישי ישראל. ואם אתה מבין את זה, אתה לוחם הרבה יותר טוב. אז עם ישראל תמיד, לפני שיוצא לקרב, זוכר, מבין, יש פה טוב ורע, יש רצון השם בעולם, ויש אנשים שמפריעים לטוב ולרצון השם להתגלות. אנחנו מטפלים בהם, אין פנינו למלחמה, אבל כשצריך, אנחנו נלחמים ברוע. אדרבה, שהרוע יחזור בתשובה, אבל כל זמן שלא, והוא מפריע, והוא מסכן, אנחנו נלחמים בו. אז אחרי באמת הזכירה קודמת לעשייה. הלאה, אמרנו שבת סעיף ג', קוראים את פרשת פרה. מה קשור פרה לענייננו? אז תראו פה במשנה ברורה, אני חוזר למה שראינו, כן, השלישית, דילגתי פה שתי שורות, פרשת פרה אדומה, והיא בשבת שקודם פרשת החודש. שכן היה שריפתה במדבר, סמוך לניסן, כדי לעזות בה את ישראל באפר החטאת מיד אחר הקמת המשכן, כדי שיהיו תיאורים יוכלו לעשות את הפסח בזמנו. אני רגע עוצר. שבית המקדש היה קיים, בדיוק בסוף חודש אדר, כולם התעסקו עם פרה אדומה. הרי מה קורה? אנחנו הולכים את החיים שלנו, הולכים בתי כברות, נטמעים, נוגעים במי שנגע באמת, או כל מיני מצבים. בסדר. אם מישהו לא כהן וצריך לאכול תרומה, או לתת תרומה, יכול להיות תמי. כהן אסור לו להיטמע, אבל קורה שהוא נטמע. מתי כולנו צריכים להיות הורים בפסח? כי קורבן פסח זה חובה על כל אחד ואחד. זה לא קורבן ציבור שהכהנים מקריבים בשבילנו, אלא כל אחד מאיתנו צריך לעלות לירושלים, להימנות על חבורה, לאכול לפחות כזן בקורבן פסח. לכל קורבן צריך להיות הור. אז הייתה תופעה מעניינת בעם ישראל, שזה לוקח אחרי שבוע להתאר. שהיו לקראת סוף חודש אדר, כולם, בלי יוצא מן הכלל, מגיעים לירושלים, מזיעים עליהם אפר פרה אדומה, להיות מוכנים ליום הגדול לפסח.
מי שיותר היו בפסח שני?
שמה?
מי שבכל זאת כאילו היה...
לא הצליח. שאלה הוא מזיד, מי שנטמע נאמר, אפילו אפשר יותר מבין לבין. אדם נטער שבוע לפני פסח, הייתה לו הלוויה. נכון, אז הוא לא יכול. שמה, מה אנחנו עושים? אומר המשנה ברורה, חשוב. וחשוב שנהיה מודעים לזה. לכך קוראים פרשה זו להתפלל לפניו יתברך, שגם עלינו יזרוק מים תורים במהרה. משנה ברורה זה חשוב. כי כשאני אגיע בעוד חודש לבית הכנסת, פחות, ונשמע את פרשת פרה, מה אני אמור לעשות? אומר המשנה ברורה, תתפלל. מה אתה אדיש? אתה שומע שיש פה טהרה, אני גם רוצה להיות טהור, רוחנית, פיזית. הנה, אמרתי, זה... משנה ברורה זה מאוד משמעותי, הלימוד שלנו מאוד משמעותי, כי עכשיו אנחנו יודעים שפרשת פרה זה לא רק טכני לשמוע שמישהו שם יקרא ושלום על ישראל, אלא אני חלק מזה, אני מתפלל, אני רוצה, אני מקשיב, אני מתעניין בזה. הלאה, ערבית, פרשת החודש, בשבת הסמוך לראש חודש ניסן, כדי לקדש חודש ניסן. לכתיב בתורה, פרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים. כן, לפי המשנה ברורה יש פה מין זכר למה שמשה רבנו קיבל ציווי לקדש את ראש חודש ניסן. אומר, אין זה עיקר הקידוש, לא מה שיש שם ברכת החודש, אלא זה לא הקידוש של אז, כי עיקר הקידוש הוא בעת ראיית הלבנה, שמקדשים אותו בית הדין. כן, זה לא ככה מקדשים חודש, מקדשים חודש במולד, באלף, שני דים רואים את המולד, רצים לבית הדין, אומרים, היום ראש חודש, ובית הדין אומר, מקודש מקודש. לקרוא שבת לפני זה לא באמת קידוש החודש, אז זאת אומרת, אין הקריאה הזאת, אין המדרבנן. אני פעם חשבתי שכשאנחנו קוראים את פרשת החודש, פרשת בו, פרק י"ב, הפסוק הראשון זה, ויאמר השם אל משה ולאהרון, בארץ מצרים לאמור, חודש זה לכם, ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. פסוק ב', דברו אל כל הדעת ישראל, ויקחו להם מיסה לבית אבות, של הבית. כל הפרשייה מדברת על קורבן פסח, בכלל לא על... רק פסוק אחד, ראש חודש. עכשיו, מה קורה ליהודי ששומע את פרשת בו בשלח, ועכשיו עוד פעם את פרשת החודש, שהוא שומע על קורבן פסח, ומה נזכר? מצוות מצרים, מצווה. מצוות עשה, למען תזכרות את יום יציאתך ממצרים כל ימי חייך. אז הנה, יש פה הזדמנות, באים אליי חז"ל, בספר תורה, שבועיים ממש לפני פסח, אני קורא את קורבן פסח, ואני נזכר, לקראת פסח. מה יותר טוב מזה? לפני פסח נזכור עוד דבר שאנחנו לא מספיק מודעים אליו. מצאנו את השם מישהו, מה אתה עושה בפסח? מנקים, ליל הסדר, מצות. רגע, קורבן פסח, זה הדבר הכי הכי מרכזי. אז זה קצת מאפס אותנו. אתם יודעים מה זה פסח? תקשיבו, קורבן פסח. בהבנותינו כרגע זה לא קורה, אבל זה הדבר. זה מה שכל עם ישראל חווה, עם ישראל עלה לירושלים. כמו שאמרנו, כולם תיאורים, כולם נמנים על קורבן פסח, כולם אוכלים, גברים, נשים וטף, כל התיאורים. דבר מדהים, עצום. אז אנחנו נזכרים בזה. ושוב, מתפללים שיהיה לנו אפר פרה אדומה, ושנתאר, גם רוחנית, ושיהיה לנו קורבן פסח, וגם שקלים. כשאני שומע בית הכנסת את ההכרזה על השקלים, מה אני אמור להרגיש? איזה פספוס. זה לא קורה, חבל. אני רוצה, אני שם, אני שייך לזה, אני שומע, אני מבין את החשיבות, איזו זכות גדולה להיות, לתרום למקדש, להיות חלק מהקורבנות ציבור. אז אני מתפלא שבית הקדש יבנה וימרה בימינו. אז אחרי כמו שמעתי, כל הבת הפרשיות האלה לא אמורות, כמו כל עבודת השם שלנו, זה לא אמור לעבור לידי, זה לא סרט שאתה צופה בו והולך הביתה. אתה חי את זה, אתה שם. אתה בשמיעה של פרשת שקלים, אתה כמובן זוכר את המלאק, אתה מתפלל על התארה, אתה שומע על קורבן פסח, אתה מתכונן לראש חודש ניסן, זה דברים מאוד מאוד, מאוד משמעותיים. ואני מרגיש, אני חושב גם בהרגשה, ככל שאתה יותר מודע לזה, אתה עושה את המצווה הרבה יותר בהבנה, ברצון גם משפיע, המצווה משפיעה לך. כמו שאמרתי, סוכה, אפשר לשבת בסוכה, נגיד אני בסוכה, הכל בסדר. אבל בוא נלמד, מה העניין, למה בתאריך הזה, איזה סוכות בני ישראל ישבו ביציאת מצרים, ענני כבוד, סוכות ממש, למה זה דווקא מזכיר, למה סוכה בדבר שגדול המין, כל מה שהגמרא אומרת, המון המון דברים, זה מאוד משכלל את ישיבת הסוכה, כי זה לא סתם שדי בסוכה, אבי, קיימתי מצווה, אלא אני מבין, חי, תפנות, רוח מצויה, לבוד, שכח, גובה, תשבו כן תדורו, מה עושים בסוכה, מה מותר מחוץ לסוכה, כל הדברים האלה זה ממש מעצים את המצווה. פעם שאלתי, אומנם זה נערים אצלנו ביישוב, מה כתוב בתפילין? יש הרבה יהודים טובים שהם נכים תפילין כל יום, ולא יודעים מה כתוב שם. שמה? שמה? כן, אבל לא כל יום יודעים את זה. אנשים ישכים את המזוזה, לא יודעים מה יש בפני. אז זה בסדר. אם יש לך מזוזה ואתה לא יודע מה כתוב בפנים, יצאת. יש לך תפילין על ידך, אתה לא יודע מה... אבל... מה, אינו דומה מי שיודע מה יש על הראש ועל היד. ומי ששם קופסה שחורה, שהוא מבין שיש שם איזה משהו לא ברור. סתם, זה נראה לי דבר הכי בסיסי. אתה עושה משהו, תהיה מודע לדבר שאתה עושה. זה ארבעת הפרשיות. טוב, בזמן שנותר, רב אלירן ביקש... אין לכם כבר ספרים, אבל לא נורא. שנלמד קצת הלכות יום טוב. זה ממש כמה מילים על... ממש אם אתם מתחילים עכשיו ללמוד הלכות פסח, אחרי זה קצת פורים, אנחנו חוזרים לפסח. אז חמץ וזהו ידבר איתכם, הוא ביקש שאנחנו ניגע בהלכות יום טוב והלכות חול המועד. שזה גם דבר מאוד חשוב, שוב, נושא של מודעות. אתה מגיע ליום טוב, לאלף פסח, בשביעי של פסח, חג שבועות, א' סוכות, שמיני עצרת, שישה מי, כמו שרמב״ם מונה. זה כמו שבת, לא כמו שבת, אוכל נפש, מה מותר, לכתחילה, בדיעבד, איזה מלאכות מותר. לא תמיד מספיק מודעים, אז כמו שאמרתי, את כל הפרטים, וזה שכל אחד ימד לבן, הלכות יום טוב, גם הלכות חול המועד, אבל להבין את העקרונות. טוב, אז הרמב״ם בחלק זמנים, יש פה רמב״ם מלא, אז אפשר לפתוח מי שיש. אז זה לא רמב״ם. חלק זמנים, הלכות שביטת יום טוב. מאוד מעניין הביטוי של הרמב״ם, שביטה. הוא גם אומר בהלכה שיש מצוות עשה שבתון, לשבות. ופה אני חייב להגיד משהו, אולי כבר הזכרתי את זה באחד השיעורים, אבל זה טוב לחזור. הרמב״ן על התורה מנסה להבין את המילה שבתון. כתוב בשבתון יהיה לכם, דווקא נאמר על ראש השנה. הרי מה זה שבתון? זה לא לעבוד. אז מספיק שאתה אמרת, לא תעשה כל מלאכה, כל השאר הזה. למה? מה מצוות עשה שבתון מוסיפה על, על האיסור המלאכה? כי לשבות זה לא, זה לא לעשות. אומר הרמב״ן, אם אנשים לא עשו שום מלאכה מהתורה, אבל כל החג או השבת תעסקו בעייני חול. מסע ומתן ודברים שהם לא אסורים. מקח חומם קר, היום מדרבן על חלק אסור, אבל מהתורה מותר היום למכור, לקנות, להתעסק עם כסף, לדבר עייני חול. אפשר לנהל עסקים בלי לעשות מלאכות אסורות לאורך כל החג והשבת. בסדר, אתה לא עברת, לא תעשה כל מלאכה, כי לא עברת שום מלאכה. אבל מה כן? שבתון. אתה רוצה שתשבות, לא רק להימנע מלעשות מלאכה, אלא כן לשבות. אז זה הקודת של הרמב״ם, שביטת יום טוב. כלומר, אם אדם סיים את השבת או את החג, והוא אומר, לא עשיתי שום מלאכה, לא דראת, לא דרבנן, אבל לא בצורה חיובית, לא חוויתי את היום טוב, לא שבתתי, לא חשבתי. כמו שמעתי ארבעת הפרשיות, אדם שנכנס לבית הכנסת, שמע פרשת שקלים, זכור, חודש פרה ויצא, כי אין מצווה. אבל אם הוא חווה את זה, אם הוא הבין, מה זה שקלים, מה זה זכור, מה זה פרה, מה זה החודש, זה משהו אחר לגמרי. זה דבר ביום טוב. זה שאנחנו נמנעים מלעשות מלאכה, זה לא... זה יפה. כי אם אתה עושה מלאכה, אתה עובר איסור. אבל איפה הצד החיובי? אז זה כותרת, שביטת יום טוב, שבתון. טוב, אומר הרמב״ם, הוא מדבר על כל הששת ימים טובים, כן, ראשון ושביעי של פסח, ראשון ושמיני של חג, עוד ביטוי שאני חושב שצריך להתרגל להשתמש בו, אנשים אומרים חג ראשון, חג אחרון, איפה אתם בחג האחרון? אז יוצא שיש לנו לא שישה חגים אלא שמונה, כי יש חג ראשון של פסח, חג אחרון, חג ראשון של סוכות, חג אחרון, ועוד חג שבועות, ראש השנה יום כיפור. זה אותו, זה חג אחד. וגם חול המועד זה חג. זה לא שיש הפסקה. א', פסח חג, הפסקה חמישה ימים, ואז ניפגש בחג השני. לא. זה חג אחד ברצף, שבאמצע בחול המועד יש פחות איסורים, עדיין יש הגבלות, וביום האחרון, בעצרת, זה חוזר למצב של החג, של היום הראשון של החג. אז זה לא שני חגים, זה רצף. זה מאוד חשוב, בעיקר לחול המועד. לפעמים תחסים לחול המועד בתור הפוגה בין החגים. לא, זה חג, יש קורבנות, חג כל יום, מוסף של חג כל יום. אז זה צריך לזכור שיש שישה. טוב, עכשיו מה המשמעות של שביטת כולם? אסורים בכל מלאכת עבודה. כלומר, אומרת המשנה במגילה, אין בין שבת ליום טוב אלא אוכל נפש מלבד. כל מה שאסור בשבת עובר ליום טוב אוטומטית. כלומר, אתה נמצא ביום טוב, אתה לא יודע אם מותר ללבן, דיברנו קצת מלאכת מלבן, לברור, אם זה לא ממש קשור ממש לאכילה של עכשיו, לקצור, לצבוע, לדוש, לא יודע מה, אין הבדל. זאת אומרת, הכל בחזקת שבת, אותם דיני כמו בשבת, אלא אם כן, אתה יודע שזה מלאכה שהותרה לצורך אוכל נפש. כן, ואז הרמב״ם אומר, לגבי אוכל נפש, כל מלאכה שרחמים ימליה בשבת, אם עושה דם ביום טוב שלא לצורך אכילה לוקה, עוד הידל בין יום טוב לשבת, זה חשוב לדעת, שבת יש לנו קרת וסקילה. ביום טוב זה לב, מלכות. כמו שאם אדם אוכל לבלה זה מלכות, כלאים זה מלכות, גם מלאכת יום טוב. כלומר זה יותר קל משבת, זה לא נפקא מינה, אבל חוץ, אומר הרמב״ם, מן ההוצאה, מרשות לרשות והבערה. מעניין, שתי מלאכות חז"ל מתירים אותם ביום טוב לצורך אוכל נפש. הבערה, אז כמובן זה אש, אני צריך לבשן, וגם הוצאה. למרות שהוצאה לא נראית לנו ממש קשורה לאוכל נפש, כי היום יש לנו עירוב, יש לנו צורת הפתח שבקיפה, אבל בזמן חזל שלא אפשר לצאת מהבית עם חפצים, אתה לא יכול להגיד למישהו, אתה יכול בשל, אתה יכול אוכל נפש, אבל אתה לא יוצא מהבית עם שום דבר. דבר הכי פשוט, בזמנו יש שוחטים. אתה לא יוצא את הסכין מהבית, לתפוס את הבהמה ולשחוט אותה. צריך להביא עצים בשביל לצלות. צריך להביא מים בשביל לשתות. זה לא עונג יום טוב. אז אמרו חז"ל, הוצאה מותרת. כלומר, אם ביום טוב נמצא מקום שאין בו עירוב, אין צורת הפתח, מותר לטלטל. כי יש ביטוי שהרמב"ם פה מביא, מאוד חשוב שמתוך שאותרה הוצאה ביום טוב לצורך אכילה, אותרה שלא לצורך אכילה. כלומר, לא רק מוצאים האוכל, גם מוצאים סידור וחומש ודברים שצריך לצאת. אותו דבר לגבי הבערה. היום זה פחות מצוי, אבל בזמן האנשים התחממו עם אש, אז מתוך שתראו להעביר אש לבישול, מותר גם להעביר אש לחימום. זה דבר שתראו אותו. אלה שתי המלאכות המרכזיות שמותרות ביום טוב, שזה הבערה, אפשר להגיד גם בישול והוצאה. עכשיו, מה עם שאר המלאכות? אומר הרמב״ם, אם יש צורך אכילה, שחיטה. בזמנו, אומר, כמו שאומר הרמב״ם, אינו דומה בשר שנשחט היום ובשר שנשחט אתמול, אז. אז היו לוקחים כבש, שוחטים אותו, אוכלים אותו בו ביום. לא היה להם לא מקרר ולא מקפיא ולא אפשרויות לשמור, פשוט אוכלו אותו באותו יום. לאכול בשר מאתמול אפשר, אבל זה לא ממש פוגע בעונג יום טוב. אותו דבר אפייה, בזמנו לא היה להם אמצעי אחסון לחלות וללחם ולפיתות וזה, ויופים ואוכלים באותו יום. כי לחם חם ביום מי לקחו. אז בזמנו היו אופים, לחם, פיתות, דברים כאלה, ושוחטים. היום באים פוסקי זמננו ואומרים, חוץ מאנשים שאפייה זה סיבור לפני עצמו, שחיטה ודאי, אף אחד לא יתיר היום לשחוט, כי באמת לא צריך. היום אנחנו בקלות אוכלים בשר שנשחט לפני יום ושבוע וחודש ואפילו יותר מזה. עוד דבר שאני מאוד מאוד רוצה להדגיש ברמב״ם פה. אומר הרמב״ם, כל מלאכה שאפשר לעשות מערב יום טוב ולא יהיה בה הפסד ולא חסרון אם נעשית מבערב. כלומר, מלאכת אוכל נפש שמותר עקרונית לעשות ביום טוב, אבל אין שום בעיה לעשות אותה מאתמול. דוגמה שרמב״ם נותן, קצירה. אדם רוצה לאכול, יש לו עץ אפרסקים, רוצה בחג שבוע לאכול אפרסק. יש לך בעיה לקטוף אותו מערב החג? שום בעיה. לא יקרה לפרי הזה כלום. אסור לקצור אותו ולקטוף אותו ביום טוב. למרות זה אוכל נפש, אדם אומר, למה לא? אני רוצה לאכול פרי, יש לי פה פירות על העץ. אם יכולת לעשות את זה מערב יום טוב, זה לא פוגע בכלום, אסור. לכן אסרו קצירה, אפייה וכו'. אומר הרמב"ן למה? עכשיו אני אגיד גם משהו מעשי. ולמה אסרו דבר זה? למה חמים, אם התורה תראה אוכל נפש, תתרנו לעשות הכל. הנה היום שחיטה, אמרתי אסור לשחוט. אדם יגיד, בא לי לשחוט ביום טוב, אני אוהב לאכול עוף, בשר, שנשחט היום, לעשות כל המלאכות של הניקוי, הוצאת במה זה להוציא את התגידים, את החלב, ניקור, סיפור שלם. גזרה שמעניח אדם מלאכות שאפשר לסתן מערב יום טוב ליום טוב. כלומר, אדם בערב החג לא יתאמץ. נגיד, יש לי זמן בחג. ונמצא, יום טוב כולו הולך בסיין אותן מלאכות. הוא פשוט נמצא את עצמו מהבוקר עד ערב החג, הכין אוכל. וימנע בשמחת יום טוב, ולא לפני, אפילו לא יכול. ואוכלים בשר ש... נראה, זה שחוט כבש. כמה זמן כבר נשאר לאכול עם כל התהליך של השחיטה והניקיון והניקור והצליעה והחיתוך וזה הוצאת אדם, לא נשאר זמן. לכן מהרמב"ם החכמים אמרו לנו גם דברים שמותר לעשות ביום טוב, אם אתה יכול מערב יום טוב ולא יגרם הבדל משמעותי, תעשה את זה מערב יום טוב.
גם בישול זה ככה.
עכשיו אני חס בסוגיית בישול. יש מדל בין השכן ארוך לרמה, בין ספרדים לאשכנזים, אבל הרמ"א באמת כותב, כל דבר שאתה אוכל בשן מערב יום טוב, וזה לא כזה משמעותי, בשן מערב יום טוב. מה אתה משן ביום טוב? רק דברים שאתה ממש ממש הבדל משמעותי, אם זה התבשל היום או אתמול. שכן אורך יותר מכן, אבל גם לא בצורה גורפת. הוא לא אומר, כמו שמעתי, אנשים אוכלים חלות שנאפו יום לפני. אז פתאום נאפות חלות ביום טוב? מה, אתה לא כזה, אתה אוכל לחם מאתמול, לחמניה מאתמול. אז לא, לא כולם אוכלים, אופים מיד ישר, מיד אוכלים. היום לא מתירים, כי זה גם עניין של תרבות. אם אנחנו לא כאלה מקפידים לאכול לחם ישר מהתנור. אין לנו את ה... עוד שפעם מישהו אמר לי מאדם מסוימת, שאצלם זה עונג יום טוב, להכין פיתות היום, והם לא משאירים בכין פיתות מאלה מחר. כל החיים שלהם, לא רק ביום טוב. הם לא אוכלים פיתות מהחנות, אין דבר כזה. לא קונים בסקי טיינון פיתות שהיו קפואות ואפשרו, אני לא יודע מה. ראיתי, אם באמת זה המנהג וזה... אמר לי, כן, הנשים המבוגרות הן קמות מוקדם, עופות פיתות, חוזרים מהתפילה, פיתות חמות, יכול להיות. אבל רובנו יודעים לאכול דברים ש... אז פה זה דבר שבאמת הרבה שיקול דעת. השכן אוכל יותר מכן, אבל כמו שאומר הרמב"ן, לעשות החשבון, שאם אנחנו נשתמש ביתר של אוכל נפש ביום טוב עצמו, נימנע משמחת יום טוב, אין לנו זמן, פנאי, ללמוד תורה, לסעודות מכובדות, כל זמן התעסקות עם האוכל, בסדר, כל אחד לפי שיקול דעתו, אז להשתדל להימנע, או ממש אתה, את המינימום הנדרש, אם רוצים להכין בשר על האש, אז להכין את כל מה שאפשר מראש. ממש, לבוא, זה. לעשות משהו מהיר, ועד לאכול סעודה מכובדת. אז זה מסוג הדברים שמותר, אבל יש ביטוי חריף שנקרא נבל ברשות התורה, זה לא המקרה פה, אבל לא כל מה שמותר, אתה ישר צריך לנצל את היתר ולהגיד, מה אכפת לי מותר. תחשוב, מה המשמעות של ההשתמשות ביתר הזה, אם זה לא פוגע דברים אחרים, שאתה כל היום תרות בהכנת האוכל. כמה, למה? זה כבר כל אחד בשיקול דעתו. אז נסכם, בעיקרון, כל המלאכות שאסורות בשבת, אסורות ביום טוב. מלאכות שלצורך אוכל נפש הותרו. בעיקר מלאכות שאין אפשרות, איזה פוגע, לעשות בערב יום טוב. מלאכות שאפשר לעשות בערב יום טוב בלי שום הגבלה ושום הפרעה, לא לעשות ביום טוב עצמו. מלאכות שמאוד מוסיפות לעונג יום טוב ואוכל טרי וכו'. בסדר. אבל זה אפילו מצווה, זה עונג יום טוב. אבל למצוא את האיזונים שזה לא יהיה... לא הגזמה לכאן ולא לכאן. מצד אחד עונג גם טוב, מצד שני נמצא את הפנאי לשמחת יום טוב. טוב.